תקליט את כל השיעורים, השיעורים יעלו לאתר של הדף של השיעור במודל. אז יהיו הקלטות של שיעורים, מי שמפספס, מי שרוצה לשמוע עוד פעם, יוכל לשמוע את הדברים שם. אגב, זה נמצא גם באתר שלי, אז אפשר גם לשמוע את זה שם. טוב, אני אתחיל. אז אנחנו מדברים על מניעת מצוות, ומניעת מצוות זה, כמו שאמרתי, נושא זנוח, בגלל שאין לו משמעות הלכתית כל כך. השאלה מה נכנס למניין המצוות, ומה לא נכנס למניין המצוות, לא בהכרח תלויה במאפיינים הלכתיים של הדין המדובר, של המצווה. נגיד, יש למשל כללים שקובעים מיון של מצוות, כן? ארבעת המינים. ארבעת המינים נמנע במניין המצוות כמצווה אחת, לא כארבע מצוות. זה לא אומר כלום על האתרוג, הלולב או הערבה. זאת אומרת, כל אחד מהם זה חיוב דאורייתא. אנחנו לא מונים את זה במניין המצוות בגלל כלל מיוני. זאת אומרת, זה מתמיין למצווה אחת ולא לארבע. אבל זה סתם כלל טכני. אין פה משהו שנובע מזה שהמצוות האלה אין להם תוקף דאורייתא, או זה לא מצווה, או משהו כזה. יש היבטים מסוימים של מניין המצוות, אנחנו עוד נדבר על כל זה בהרחבה, אני רק סוקר כרגע כללית, שהם כן תלויים באופי של המצווה עצמה, נגיד מצוות דאורייתא לא נמנות. אז כאן זה כן עניין תוכני. את המצווה לא נמנית כי היא באמת לא מצווה דאורייתא. זו לא שאלה של מיון. כן, אז זה עיקרון מהותי, לא עיקרון טכני. בכל מקרה, אז מניין המצוות, באופן הישיר לפחות, אין לו נפקמינה, כן? מקובל, האח של הגרא כותב, במעלות התורה, הוא כותב שהרי הגרא היה לו הערות על כל דבר שזז. זאת אומרת, כל משהו שהיה מודפס, אפשר למצוא הערות של הגרא בצד, כן? חוץ מדבר אחד, מניין המצוות. על זה, בזה הוא לא עסק. כך אומר אח שלו. למה לא? כי זה לא מעניין, זה שום נפקמין. זה אינדיקציה למה שדיברתי עליו קודם. באמת הרבה מאוד אנשים לא עוסקים במניין המצוות, זה נשאר נושא אזוטרי, לא כל כך עוסקים בו בבתי המדרש, בישיבות, ואפילו להפתעתי בעולם המחקר כמעט לא עסקו בו. שזה גם, זה היה מוזר, אני הייתי מצפה שזה יהיה נושא מאוד פופולרי בעולם המחקר, אבל זה לא. יש מעט מאוד חומרים שעסקו בנושא הזה. מי שרוצה, אגב, אני אשלח את זה, אני אעלה את זה גם למודל, יש מאמר שלי בספר של הרב רבינוביץ', ליובל 80 של הרב רבינוביץ', על מניין המצוות לרמב״ם ובכלל, ושם אני מדבר בכלל על הנושא הזה של מניין המצוות, אני אדבר עוד על זה בשיעורים הבאים, אבל שם אפשר לראות איזשהו מבוא כללי, מי שרוצה לקרוא, יוכל לקרוא את זה שם. כל המאמרים שלי גם, שוב, נמצאים גם באתר, אז אפשר למצוא אותם גם שם. טוב, אבל אני רוצה להתחיל, לפני שאני מדבר על מניין המצוות, אני רוצה לדבר על מה זה מצווה. אחרי זה נדבר על איך מונים מצוות. מה זאת מצווה בכלל? ובעניין הזה, נדמה לי ש... עובד, אז נתעלם ממנו. בעניין הזה יש איזה הגדרות מאוד כלליות שאולי יכולות להישמע פשוטות, אבל נדמה לי שלפני שמדברים עליהם אנשים לא מודעים להם. אז אני אתחיל קודם כל באופן כללי על ההלכה, אחרי זה אני אכנס למצוות, ואחרי זה ניכנס למניין המצוות. קודם כל, במקורות, הן בתורה שבכתב, הן בתורה שבעל פה, יש לנו שני סוגי טקסטים. טקסט אחד, טקסטים זה נשמע כמו המחלקה לתלמוד, אבל זה מה יש. שני סוגי טקסטים, טקסט אחד זה טקסט הלכתי, והטקסט השני זה טקסט, נקרא לו אגדי או לא הלכתי. בסדר? הלא הלכתי יכול להתחלק לכל מיני תת ג'אנרים. למשל בתורה, תורה שבכתב. אז יש חלקים שהם מצוות, הם מתארים מצוות, איסורים, היתרים, חובות וכדומה, מצוות תעשה, מצוות לא תעשה, ויש חלקים שהם סיפור, ערכים, לא יודע מה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. בריאת העולם, כן, ספר בראשית, אז זה שני חלקים שהתורה וגם הגמרא, הגמרא זה אגדתות וסוגיות הלכתיות, מחולקים אליהם. המצוות כמובן שייכות לחלק ההלכתי. ולא לחלק הלא הלכתי, או לחילופין, מה שנמצא בחלק הלא הלכתי, הוא לא מצווה. זה נשמע פשוט, אבל זה לא פשוט. יש הקשרים שבהם נדמה שאנשים תופסים את זה כמצוות, והם לא שמים לב להקשר שבתוכו מופיע הדבר. וכששמים לב להקשר שבתוכו מופיע הדבר, אז אפשר להבין שהדבר שבו מדובר הוא לא מצווה. לפעמים גם זה לא ברור מתוך ההקשר, אבל מתוך איזה שהם שיקולים יותר רחבים. אנחנו נראה לכל זה עוד דוגמאות. נכון. נכון? גיד הנשה למשל הוא דוגמה מצוינת לעניין הזה. הרשב"א כבר בפירושי האגדות שלו מאיר על הדבר הזה. הגמרא אומרת שיש לנו דרך טקסטואלית לאתר לאווים. ישמר, פן ועל זה לאו. ולא, כמובן גם לא, זה לאו. אז כשאנחנו רוצים לבדוק האם פסוק מסוים בתורה הוא לאו, יש לנו מילות מפתח. אם כתוב ישמר, פן, על או לא. לא בהיבטים מסוימים, יש גם לא שהוא לא מצווה. נדבר על זה עוד מעט. בגיד הנשה למשל, אין, לא מופיע ביטוי כזה. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, כן, עד עצם היום הזה. זה המקור. למה לא? לא, לא, זה המקור בתורה, כן, לפי הרמב״ם. אתה מתכוון לפירוש המשנה בפרק גיד הנשה. לא, לא. זה חזר, איפה זה חזר? בתורה שכתוב שם הפרשה של משה של יעקב אבינו, גיד הנשה. התורה ניתנה בסיני, אז זה חזר. המקור בתורה הוא הפרשה של יעקב אבינו. השאלה אם זה נכתב, הרמב״ם עצמו כותב את זה, השאלה אם זה נכתב אחר כך וסודר במקומו, או שזה נכתב במקור. אבל אין מקור אחר בתורה לגיד הנשה. המקור הוא הפרשה של יעקב אבינו. אז לכן המקור הזה לא עומד בקריטריונים של לאווים. והרשב"א כבר מעיר על זה. אמנם כתוב שם המילה לא, לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. אבל הלא הזה הוא לא לא של ציווי. הוא לא תאכלו את גיד הנשה. הוא לא של תיאור. הוא מתאר, בני ישראל לא אוכלים את גיד הנשה. כשהלא הזה הוא לא של ציווי, אז באופן עקרוני זה לא אמור להיות לאו. ואז השאלה היא, אז למה זה כן? אז הרשב"א אומר, לא יודע, הייתה מסורת לחז"ל שבכל זאת זה לאו. אבל צריך מסורת. זאת אומרת, באופן עקרוני, בלי זה, אם הייתי רואה את הפסוק הזה באופן עקרוני הוא לא לאו. הוא מספר לי סיפור על מה שנהגו בני ישראל מאז ומעולם, עד עצם היום הזה. מנהג לכל היותר. לאו זה לא. רק בגלל המסורת, אז פה זה חריגה, אבל באופן עקרוני זה לא לאו. זו דוגמה מצוינת שהחריגות שלה מעידה על הכלל. זאת אומרת שהכלל הוא שכאשר יש לנו מין משהו כזה, הוא לא לאו. לכן האיתור של מה נקרא החלק ההלכתי, או מה נקרא מצווה ומה לא נקרא מצווה, הוא לא תמיד כל כך פשוט. אבל צריך להיות מודע לזה שיש דברים שהם דמויי מצוות, אבל הם לא מצוות. וכל מיני אינדיקציות, אנחנו נפגוש דברים כאלה גם בהמשך, יש כל מיני אינדיקציות לעניין הזה. לגבי המושג הלכה בכלל, אני אעשה את זה בקצרה, אבל מושג הלכה בכלל, אז יש, כן, הרש"י הראשון על התורה, כן, הוא חביב עליי תמיד בהקשר הזה, רש"י הראשון על התורה מביא את הקושייה של רבי יצחק, למה התורה לא פתחה בחודש הזה לכם ראש חודשים? למה היא פתחה בבראשית? אז הוא אומר, כוח מעשה ויגיד לעמו וכו'. כן, בוא נגיד התירוץ, מצאנו כבר דברים יותר משכנעים, אבל הקושייה היא קושייה טובה. היא קושייה מעניינת, זאת אומרת, לא קושייה טובה. דווקא אולי בגלל שהיא לא כל כך טובה. היא מעניינת. למה שהתורה תתחיל בחודש הזה לכם ראש חודשים? אז מה? או, זאת יש פה איזושהי הנחה בסאבטקסט, איזושהי הנחה שהתורה בעצם אמורה להכיל רק מצוות. כן? תורה זה מלשון הוראה, והיא אמורה להכיל רק מצוות. ולכן, אומר רבי יצחק, רגע, אז למה צריך את ספר בראשית ועוד שליש או רבע מספר שמות? היה צריך להכיל ישר במצוות. החודש הזה לכם ראש חדשים. אגב, יש מצוות קודמות, יש מילה, כן, כל גיד הנשה, כל מיני מצוות שמופיעות בספר בראשית, אז למה החודש הזה לכם ראש חדשים? זה רומז לרמב״ם. שגם הדברים שמופיעים בספר בראשית הפכו למצוות רק בגלל שהם נכתבו אחר כך, אחרי מתן תורה. אבל לא בגלל האירוע שהיה, האירוע ההיסטורי, שהיה או לא היה, בתקופה שלפני מתן תורה. אוקיי? שבמצוות בני נוח, אותו דבר. גם שם.
לא
חזרו אחרי מתן. חזרו. הם חזרו. כן. הם חזרו, עוד פעם, לא חזרו, חזרו במובן של הרמב״ם, לא חזרו, לא בהכרח חזרו שהם כתובים עוד פעם. איבר מן החי למשל. אבל חזרו ממש לרמב"ם, עצם זה שהם כתובים בתורה, והתורה ניתנה בסיני, זה מה שמחייב. לא זה שנוח קיבל את זה על עצמו שם. זה הרמב"ם כותב בפרק ח' בהלכות מלכים. הרמב"ם כותב שם שכל מי שאוסוף פרק ח', הרמב"ם כותב שם שכל מי ש... כל מי שעושה את המצוות מתוך הכרע הדעת, ולא בגלל שהצטווינו בהם על ידי משה, בתורה, בסיני, אז הוא מחכמי אומות העולם, אבל לא מחסידיהם. זאת אומרת, זה לא מצווה. זה מעשה טוב, זה מעשה שראוי לעשות אותו. אבל מצווה זה לא. למה? בדיוק בגלל העניין הזה. כי מצווה בעצם מחייבת בגלל מתן תורה בסיני. גם החלקים בתורה שמתארים אירועים שהיו קודם, שמתוכם איכשהו אפשר אולי לחלץ ציווי כלשהו, מצווה כלשהי, זה לא מחייב בגלל שיעקב או בני יעקב לא אכלו את גיד הנשה, או עבר מן החי, או שבע מצוות בני נוח. זה מחייב בגלל שהתורה שניתנה בסיני כתבה גם את זה. והחיוב הוא החיוב של התורה בסיני, זה בעצם מה שמכונה בשפה המשפטית, הנס קלזן היה הוגה משפטי, אני לא אוהב את המילים פילוסוף של המשפט, כי הם לא פילוסופים אף אחד מהם, אבל הוגה משפטי שאומר, שתופס שביסודה של כל מערכת משפטית, עומדת נורמה שהוא קורא לה הנורמה הבסיסית, הגרונד נורם, כן, הנורמה, הגראונד, כן, הנורמה הבסיסית, שעליה מבוסס הכל. הנורמה הבסיסית של ההלכה זה שמה שניתן במתן תורה מחייב, זאת הנורמה הבסיסית. ולכן הנורמה הבסיסית קשורה בטבורה למתן תורה. הנקודה הזאת של הקושייה הזאת של רבי יצחק שמובאת שם ברש"י, היא בעצם אומרת לנו שתורה במהותה זה בעצם החלק ההלכתי של התורה, המצוות. אוקיי? כל החלקים האחרים של התורה צריך הסבר למה הם מופיעים. עכשיו, יש הסברים והם מופיעים, אבל זה הכל דברים שהם בדיעבד. באופן עקרוני המהות של התורה זאת ההלכה. ואגב, זה הרע בסוגריים, בעיניי גם מהות של היהדות זאת הלכה. את כל שאר הדברים, לא יודע מה, מוסר, אגדות, תנ"ך, כל דברים, זה לא קשור ליהדות לדעתי בשום קשר ישיר. זה הגויות של אנשים, רעיונות כאלה ורעיונות אחרים, אתה יכול לקבל, אתה יכול שלא לקבל, אותם רעיונות עצמם יופיעו גם אצל גויים, אין שום דבר יהודי בהם. הדבר היחידי שהוא באמת מייחד יהדות זאת הלכה, שום דבר חוץ מזה. מה? נכון, יש חלקים בתורה שהם חלקים אוניברסליים. כן, נכון.
רגע, אז איך הרב מגדיר את זה? שזה לא חלק, כל מה שלא הלכה הוא מה?
לא יהדות.
הוא לא יהדות?
כן. מה זה יהדות? להיות מוסרי? זה כמו, אתה יודע, יש ביקורות, כן, זה, ידעתי שזה קצת מוקש עד ההערה הזאת. מה? כן, אבל אולי אפשר לדבר על זה עוד רגע, שנייה אחת. יש ביקורת מאוד נפוצה על תהליכי הגיור. שבגיור אתה בודק כל מיני מצוות פולחניות, כן, האם הוא אוכל כשר, האם הוא שומר טהרת המשפחה, שבת וכדומה. למה לא לבדוק את המצוות המוסריות, אם הוא מכבד הורים, אם הוא לא יודע מה, אם הוא מתנהג טוב בין אדם לחברו, כל מיני דברים מן הסוג הזה. וזה הרבה פעמים ביקורות שמגיעות כנגד תהליכי הגיור, שאיכשהו בעצם רומזות לאיזושהי ביקורת, היא לא ביקורת על גיור, היא ביקורת על היהדות, אפשר לקרוא לה אולי השמרנית יותר, שרואה דווקא במימדים הפולחניים את המרכז של היהדות, אבל זאת ביקורת מוטעת. אני מתנגד לשמרנות הזאת גם, אבל לא מהסיבה הזאת. את הביקורת היא מוטעת, ולמה? לא בגלל שהמצוות הלא פולחניות הן לא חשובות, אלא זה שכשאתה רוצה להגדיר יהודי, יש כלל בלוגיקה. איך בונים הגדרה? זה כבר מאריסטו. מה זאת הגדרה? הגדרה זה בעצם לקחת, להגדיר את הסוג ואת המין. נגיד, האדם הוא חי, מדבר. חי זה הסוג שכולל אדם ועוד מינים, ואז לייחד את המין, האדם, מול המינים האחרים של החי. ככה מגדירים דברים, נכון? זאת אומרת, קובעים את הסוג, סוג העל, ואז מייחדים את המין מול מינים אחרים ששייכים לאותו סוג. אוקיי? זאת אומרת, כשאתה מגדיר משהו, אתה צריך לתת לי את הדברים שמאפיינים דווקא אותו, בניגוד לדברים אחרים. כשאתה רוצה להגדיר יהודי, אתה תגדיר אותו על ידי זה שהוא לא רוצח. כל אדם אמור לא לרצוח. אתה תגדיר אותו דרך זה שהוא מכבד הורים, כל אדם אמור לכבד את ההורים שלו. לכן זה טעות ברמה הלוגית, זה לא שאלה בכלל מה יותר חשוב ומה פחות חשוב. זה טעות ברמה הלוגית לחשוב של לברר או לבחון, הקריטריון שעל פיו אני בוחן, האם בן אדם הוא יהודי או לא יהודי, הוא קריטריון מוסרי, כולל המצוות המוסריות. זה קריטריון לא טוב.
כל אדם עושה את זה בגלל כל מיני ערכים. יהודי עושה את זה בגלל
שהוא מצווה. לזה אני עוד אגיע. אבל אתה לא יכול לבדוק אותו אם הוא עושה או לא עושה. אם היית יכול לבדוק את המוטיבציות שלו, אז אולי זה כן היה רלוונטי. בדרך כלל יותר קשה. אפילו אצל יהודים דתיים, לא גרים. אני מבין, כשאתה רוצה לבדוק יהודי, אתה לא יכול לבדוק לפי תוקף הציווי שהוא מקיים. איך תבדוק? האם הוא מקיים את זה מתוקף זה או מתוקף זה? אתה יכול לראות מה הוא עושה. עכשיו, לראות מה הוא עושה, זה לא קריטריון לכלום. כל גוי מקיים את הדברים האלה, אמור לקיים את הדברים האלה גם. נו. אז אני אומר, אני מדבר כרגע על הגיור. אני מדבר על הגיור עכשיו. בגיור, אתה צריך לבדוק את הבן אדם, האם הוא מתנהג כמו יהודי. על זה לא תוכל לבדוק אותו, אלא אם כן תרד ל... למוטיבציות שלו, ותשאל את עצמך למה הוא עושה את זה. אבל זה בדרך כלל יותר קשה לעשות. ולכן, מטבע הדברים, את הגר בודקים על המצוות הפולחניות, ובצדק. ושוב פעם, האיסור לא תרצח יותר חמור מטהרת המשפחה. זה יותר חמור משמירת שבת, או מאכילת כשר, כמובן. אבל זה לא משנה, הוא יותר חמור, אבל הוא פחות ייחודי. אז כשאתה רוצה לבחון הגדרה של משהו, אתה צריך לבדוק אותו על סמך הדברים הייחודיים לו, ולא סמך הדברים החשובים. היהודי הוא גם נושם. האם תגדירו יהודי כמשהו נושם? זה מאוד בסיסי, זאת אומרת, בלי שהוא נושם הוא לא יהיה יהודי. כן, אבל היותו נושם, זה לא מייחד אותו בשום צורה מול יצורים אחרים או בני אדם אחרים. אז לא נכון להגדיר יהודי דרך הקריטריון הזה. לא בגלל שהוא לא בסיסי ולא חשוב, אלא כי הוא לא ייחודי.
אם
יהיה
נכון
להגדיר
את
זה,
על פי
הלבוש
שלו?
על פי?
על הלבוש שלו?
אם יש הגדרה כזאת, אז אפשר להגדיר את זה, אני לא חושב שיש כזאת. זה לא מייחד את היהודים. יש יהודים שלא לובשים, הם הולכים בלי פאות ובלי ציצית. אין חיוב כזה.
אבל
לא מובן
לי למה הרב נכנס לנושא הגיור. השאלה שלי הייתה, למה הרב אומר שהחלקים הערותיים שבתורה הם אוניברסליים?
אז אני התחלתי בגיור, אני אחזור לזה. עוד פעם, כל זה הערה, אז אני לא רוצה יותר מדי להרחיב בזה. אני כתבתי על זה והתווכחתי על זה כבר הרבה פעמים. אני אעשה את זה בקצרה, כי אני חושב שכמסגרת זה כן בכל זאת משמעותי. עכשיו אני ארחיב את זה יותר, מעבר לבדיקת הגר של עצמו, אלא בדיקת מה זה יהדות. אז תראו, יש כל מיני הצעות למה זה יהדות, אוקיי? אתם שומעים למשל בתי מדרש פלורליסטיים שקמים בעשרות שנים האחרונות, או לא יודע מה, הגדרות של כל מיני מקומות רפורמיים, או כל מיני דברים כאלה, איך אתה מגדיר יהדות? אף הגדרה לא מחזיקה מים, זה ברור. שום הגדרה למה, בלי קשר לשאלה אם אתה מסכים איתם או לא, אבל אתה לא יכול להציע הגדרה ליהדות, על שום בסיס אחר חוץ מההלכה. ולמה? כי מה תגדיר? אני מדבר על בסיס ערכי, יכול להיות יהודי אתני, אני בן להם יהודיה, אוקיי, זאת עובדה, בין אם אני מקיים מצוות, בין אם אני לא מקיים מצוות, העובדה הזאת היא ודאי נכונה, אבל כשאני מדבר על יהדות במובן הערכי, מה זה ערכים שהם יהדות, או ערכי היהדות, אין שום דבר מעבר להלכה. מה זה קדושה וסגולה?
עם קדוש, עם סגולה, הוא מגדיר את היהודים.
תפרוט, מה זה אומר?
קדושים תהיו, קדוש אני, השם אלוקותיהם.
אוקיי, ולכן מה אתה מציע לעשות?
מלכת כהנים וגוי קדוש.
מה זה אומר? זה הכל סיסמאות, מה צריך לבדוק? מה אומר? כן. שהם מובדלים
מאחרים,
כולם, גם הזימבבואים מובדלים מאחרים. אבל השאלה, מה צריך להיות תוכן ההבדלה הזאת? כל קבוצה מובדלת, זה כמו שאומרים, אפרופו עם סגולה, המושג עם סגולה הוא מוזר מאוד. הפרשנות המהותית לעם סגולה היא פרשנות ממש מוזרה, לא מחזיקה מים. עם סגולה זה במובן של אולי מה המשימות שלו, אבל לא במובן של מה המאפיינים שלו. יש מאפיינים מיוחדים לכל קבוצה. נכון, גם ליהודים יש מאפיינים, כי עברנו היסטוריה אחרת, יש לנו גנטיקה משלנו, לפחות סטטיסטית, אבל לכל העם זה ככה. אז לכל עם יש ייחודיות משלו. השאלה אם אתה מבין שיש פה איזשהו משהו מטאפיזי, שונה, אני לא רואה שום אינדיקציה לזה, ואני לא רואה שום בסיס לקביעה הזאת. אז לכן גם המושגים עם סגולה הם מושגים די ריקים. אלא אם כן הם ממוקמים או מיושמים ביחס להלכה. זה עם שאמור לקיים את ההלכה, בסדר גמור. אבל אז תרגמנו את המושג עם סגולה בעצם למחויבות להלכה. לכן ביקשתי ממך לנסות להגדיר יותר למה אתה מתכוון, כשאתה אומר קדושה ועם סגולה וכו'. הרמב״ם, למשל בשורש הרביעי, אולי נדבר על זה, אומר שקדושים תהיו, פירושו תקיימו את המצוות. זה נקרא קדושים תהיו. תקיימו את המצוות. כי המצוות מקדשות אותנו. אז עוד פעם, המושג קדושה מתמפה גם הוא לקיום המצוות, זאת אומרת להלכה. השאלה, כל ערך אחר שתביאו, הערך שלי זה להיות חומל על האחרים, אתה שומע כל מיני הגדרות ליהדות. יהדות זה להיות חומל על האחרים, זה בולשיט זה.
טוב, הרמב"ן לא, הרמב"ן שזה מעבר.
מה?
הרמב"ן,
כן, כן, שנייה, אני אגיע. אני אגיע לזה, שנייה אחת, אני אגיע לזה. הטענה שאני חומל, זה נכון שאני אמור לחמול על אנשים, אבל גם גוי אמור לחמול על אנשים. זאת אומרת, המוסר הוא לא קטגוריה, אין דבר כזה מוסר יהודי. מוסר במהותו זאת קטגוריה אתאיסטית.
אז
למה
אתה
חושב
שאם אתה רואה אדם שאימא ואישה נורמת
ולא גומר חסדים, אז עכשיו שהוא לא יהודי. זאת טענה שאצל חז"ל כנראה הייתה תיאור של המציאות, ואני רוצה להאמין שזה היה תיאור נכון, היום זה כמובן לא נכון. עובדתית זה לא נכון. למרות זה מופיע בשולחן ערוך אבן העזר. זה לא נכון. תסתכל ותראה. תראה מסביבך, יש גויים שהם רחמנים, כולם, אבל יש. ויש יהודים שהם לא. אז מה תגיד, שהם יהודים ואלה לא יהודים? אנחנו נורא רגילים להיצמד לאיזשהם אמירות, סיסמאות כאלה, אבל כשתבדוק את זה בפועל, זה לא באמת מחזיק מים. עכשיו, אני לא יודע, בזמן חז"ל יכול שכן. יכול שהגויים אז באותה תקופה היו כולם, לא יודע מה, רשעים ואכזריים, אין לי מושג. והיהודים לא. אולי, לא יודע. אבל היום זה לא נכון. ודאי שלא.
לא מספיק להגדיר יהודי כמישהו שנולד מאמא יהודייה או אבא יהודי
בלבות תקופה? לא, אני אומר, זה הגדרה אתנית, כן. כן, אני אומר, אני מדבר על ההגדרה, מה זה ערכים יהודי, מה זה תוכן יהודי. כשאתה לומד תנ״ך, זה יהודי? אפילו תנ״ך, הליבה של כל הסיפור. גם הנוצרים לומדים תנ״ך. גם קדוש להם. אז מה יהודי בזה? עוד פעם, בלי קשר לשאלה אם זה קדוש, לכן אני אומר, שני דברים שונים, זה יכול להיות הדבר הכי חשוב שיש, כמו לא תרצח, אבל הוא לא מיוחד דווקא ליהודים, זאת אומרת, זה לא ייחודי ליהודים, אתה לא יכול להשתמש בזה כהגדרה ליהדות. אם תגיד את המחויבות להלכה שבתנך, זה באמת מיוחד ליהודים. הנוצרים שלומדים תנך לא מחויבים להלכה שבו, אוקיי? לכן אני אומר שברמת הייחודיות, כשאתה רוצה להגדיר, מה זאת יהדות ומה זה יהודי, אבל עכשיו אני עברתי למה זאת יהדות, בעיניי אין הגדרה אחרת חוץ מהלכה. זה מצווה. זה מצווה. שיש סחירות, זאת חובה הלכתית, זה בדיוק הנקודה. לא, אני לא מקבל את הדברים האלה, בעיניי הם נראים לי... אמירות כאלה.
אני רגיל, אבל החבר'ה אמורים.
טוב, אוקיי. מה הייתה?
מה שאני מכיר בגויים
מהנשמה, אני אפילו ברמה הקבלית זה לא נכון. אפילו לאבנים יש נשמה. יש את כל הנרנכי, נפש רוח, נשמה, חיה ויחידה, לכל אובייקט. כל השאלה זה אולי איפה הוא ממוקם מבחינת השפה הקבלית. אבל אני עוד פעם, כל האמירות הכלליות האלה, כל עוד לא פורטים אותם לפרוטות ומראים לי מה זה אומר ומאיפה זה בא, אני לא קונה אותם. אבל זה, טוב, זה אפשר להתווכח, אני לא זה המקום. אז לענייננו, אני חוזר רגע למסלול שלנו, אני כן אדבר קצת על מוסר, במובן הזה, כי הוא חשוב לי כדי לתחום את המושג הלכה ומצווה. אז הטענה בסופו של דבר זה שההלכה זאת הליבה של היהדות וליבה של התורה. ככה הטענה שלי. עכשיו, מה זה בעצם אומר? ההלכה כמובן בדאורייתא מורכבת ממצוות, הרי מצוות עשה ולא תעשה וכולי, אז יש דרבנן ויש גם אולי תכניסו לפה את לפני משורת הדין אם תרצו, אפשר להכניס גם את זה לתוך ההלכה בצורה כזו או אחרת. וזה במעגלים שונים, זה בעצם המסגרת שעליה אני מדבר, זאת המסגרת שעליה אני מדבר. עכשיו אני רוצה קודם כל לדבר על המשמעות של מה זה אומר הלכה. הלכה זה בעצם דבר שיסודו בציווי. זאת המשמעות הלכה. לכן המושג מצווה, שהוא הנושא שלנו בסדרה הזו, הוא בעצם מהותי למושג ההלכה. התשתית, מה שהופך דבר מסוים להלכה, זה שיש עליו ציווי. דוגמה לדבר. נגיד שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה הכנסת לא חוקקה שאסור לעבור באור אדום, או לא משנה, מי מטעמה. לא חוקק את האיסור לעבור באור אדום. עדיין אבל מקובל לעמוד באדום ולעבור בירוק, רק לצורך הדיון. אז לעבור באור אדום זה לא הגיוני, לא מוסרי, לא נכון. אבל אי אפשר להגיד שזה אסור, נכון? אי אפשר להגיד שזה אסור, כל עוד אין חוק שאוסר את זה. אסור מוסרית, נעזוב כרגע בצד, דבר אסור משפטית, אסור חוקית, אוקיי? למה? כיוון שהמושגים אסור ומותר בהקשרים ההלכתיים והמשפטיים מבוססים על מושג הציווי בהקשר ההלכתי או על מושג החקיקה בהקשר המשפטי. זה אותו דבר. זאת אומרת, הציווי בהקשר הדתי זה בעצם מה שאנחנו קוראים חקיקה בהקשר המשפטי. והחקיקה היא התשתית שקובע מה זה חוק, מה זה אסור ומותר. בלי חקיקה אין אסור ומותר. ובלי ציווי אין אסור ומותר. יש מומלץ, יש לא ראוי, כן ראוי, כל מיני דברים אחרים, אבל אסור ומותר אין. זאת אומרת, מושג הציווי הוא מושג מאוד, מאוד מהותי לעניין של של המצווה. יש משמעות יותר עמוקה לציווי, וזה, יש מאמר של רבי חנן וסרמן על התשובה, ושם הוא שואל על הרמח"ל. הרמח"ל אומר שבכל, הוא אומר שעניין התשובה זה חידוש של הקדוש ברוך הוא, של התורה לפני משורת הדין. אגב, עניין התשובה למשל, לפי הרמב״ם לפחות הוא לא מצווה. הרמב״ם לא מנה את התשובה, הוא מנה את הוידוי, לא מנה את התשובה. אבל התשובה זה מושג הלכתי. יש לו השלכות הלכתיות. זאת אומרת, לכן מבחינתי מושג התשובה שייך לעולם ההלכה, גם אם הוא לא מצווה כשלעצמו. למשל, שוחט שנפסל, עד שנפסל, אם הם עשו תשובה, הם חוזרים לקשרותה. זאת אומרת, יש איזו השלכה הלכתית, לכן מושג התשובה שייך לעולם ההלכתי. אוקיי? אז... המצוות זה השלד, בדיוק, זה השלד של ההלכה, מסביר גם את הלפני משורת הדין, הקדושים, תראו מה שאלת קודם, כל זה עוד נדבר. עכשיו, מה זה הוא שואל, אם זה עניין של לפני משורת הדין, התשובה, למה זה לפני משורת הדין? אז הרמח"ל מסביר, בגלל שמעיקר הדין, אם עשית משהו, אז עשית. אי אפשר למחוק את ההיסטוריה. ולפני משורת הדין, התורה חידשה, שאם אתה עושה תשובה, מוחקים את ההיסטוריה. משנים את ההיסטוריה. אוקיי? אז הוא אומר, אם זה היה כך, אז איך אנחנו מבין את הגמרא בקידושין, שהגמרא אומרת, שצדיק שמרד איבד את זכויותיו. מי שיוצא בשאלה, נגיד בשפה שלנו היום. אוקיי? אז הוא איבד את זכויותיו. אז שואל את הגמרא, וליהווה כמחצה על מחצה. אז היא איבד את זכויותיו. מה שהוא עשה, עשה. ומי כאן והלאה, אם הוא עושה דברים רעים, אז יזקפו לחובתו דברים רעים. למה הוא צריך, למה צריך להגיד שהוא איבד את המצוות, את הדברים הטובים שהוא עשה? אז אומרת הגמרא, בתוהה על הראשונו. אז הוא לא רק יצא בשאלה, הוא מתחרט גם על העבר, על הדברים החיוביים שהוא עשה בעבר. לא רק שהוא מתחיל עכשיו להתנהג אחרת, אלא הוא גם מתחרט על מה שהוא עשה. אז שואל רבי חנן, אם באמת החרטה על העבר, מעיקר הדין לא, לא יכולה לשנות את העבר, למחוק אותו. לפני משורת הדין, הקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה שלנו. אבל בעצם מעיקר הדין זה לא יכול למחוק את העבר. אז אם זה כך, אז זה היה אמור לפעול רק לכיוון החיובי, לא לכיוון השלילי. זאת אומרת, מי שעושה תשובה, אז הקדוש ברוך הוא מבטר לו על העבירות. סולח לו. אבל מי שיוצא בשאלה, הקדוש ברוך הוא מבטר לו על המצוות. הוא מבטר לו על המצוות. זאת אומרת, הוא הולך לפני משורת הדין לרעתו. כלל הוא שהקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד. הוא מתה, כשזה לפני משורת הדין, זה כלפי חסד, לא להרע. עכשיו, הצדיק שמרד ותהה על הראשונות, לכאורה הולכים אצלו לפני משורת הדין כדי להרע לו. ולא עושים לפני משורת הדין להרע. לכאורה משם רואים שזה שורת הדין, זה לא לפני משורת הדין. אם עושים את זה גם לצד השלילי, לא רק לצד החיובי, אז מה שחרטה על מה שעשית באמת עוקרת מן הדין את מה שעשית, זה לא לפני משורת הדין. אז הוא רוצה לטעון, רבי חנן, הוא מביא עוד רמח"ל בדרך השם, הרמח"ל שם אומר שבכל מעשה מצווה ובכל איסור יש שני היבטים. היבט אחד זה ההיבט של הציות או המרד נגד הציווי. ההיבט השני זה ההיבט התוכני. זאת אומרת, למשל, אני מצווה לא לאכול חזיר, אסור לאכול חזיר. אכלתי חזיר, מה קרה? א', מרדתי בציווי, זה בעצמו דבר בעייתי. ב', למה הצטווה לא לאכול חזיר? כנראה בגלל שאכילת חזיר עושה איזושהי בעיה, יוצרת איזושהי בעיה. כשאכלתי חזיר גם יצרתי את אותה בעיה שהמצווה הזאת באה למנוע. אז יש פה שני דברים בעייתיים בזה שאכלתי חזיר. א', מרדתי נגד הציווי, וב', יצרתי את הבעיה הזאת שאכילת חזיר יוצרת. אותו דבר בקיום מצווה. כן? נגיד, לא יודע מה, קיבלתי הורים. אז א', צייתתי לציווי כבד את אביך ואת אמך. זה הצד החיובי של העניין. יש ציות לציווי, וב', הציווי הזה מיועד למשהו. זה כנראה, מי שעושה את זה, זה כנראה יוצר דבר חיובי כלשהו. הדבר החיובי, אז כשכיבדתי הורים, יצרתי את הדבר החיובי הזה. זאת אומרת שבכל קיום מצווה יש שני היבטים, ציות ותועלת מהותית, ובכל עבירה יש שני היבטים, מרד נגד הציווי והנזק המהותי. אוקיי? אז הוא אומר, כאשר בן אדם מתחרט על מה שהוא עשה, או צדיק שתוהה על הראשונות, או בעל תשובה שמתחרט על דברים רעים שהוא עשה. אז משורת הדין זה שנייה אחת, שורת הדין זה שההתייחסות שלו למצווה או לעבירה באמת נמחקת. ואת כשהוא עשה את העבירה, הרי היו שתי בעיות. א', הוא מרד נגד הקדוש ברוך הוא, ב', הוא יצר איזשהו נזק בעולם, בנפש, או לא יודע במה, אוקיי? עכשיו, כשהוא מתחרט על זה, אז זה אומר שהיחס שלו לציווי השתנה, כי עכשיו הוא כן בעד לשמור ציוויים. הוא מתחרט על זה שהוא מרד נגד הציווי. הממד הסובייקטיבי של המצווה נעקר. זה מן הדין לשני הכיוונים. בין אם צדיק שטועה לראשונות, ובין אם בעל תשובה. אבל המציאות שקרתה בעקבות המעשה, לחיוב או לשלילה, היא קרתה. את זה, מן הדין, אתה לא יכול לשנות בזה שאתה מתחרט. לא, גם רוחני. אתה לא יכול לשנות, בדרך כלל זה רוחני. דברים פיזיים בדרך כלל לא, ברצח אולי כן, אבל בעבירות רגילות לא קוראים דברים פיזיים בעייתיים.
צער של ההורים,
לא, אז אמרתי, כמו רצח או צער, כן, או דברים כאלה, זה נכון, אבל נגיד בעבירות כמו חזיר, או עבירות שהן לא בין אדם לחברו, או עבירות שאתה לא רואה תוצאה מעשית בעולם, כתוצאה מעבירה, עדיין יש איזושהי תוצאה רוחנית. אז ברור שגם את התוצאה הרוחנית אתה לא יכול לשנות בזה שאתה מתחרט על מה שהיה. התחרטת, יפה מאוד, אז מה? וזה מה שקרה. רצחת מישהו, התחרטת, עכשיו הוא יחזור לחיים. בסדר, הוא מת, מה לעשות? אז כאן, אומר הרמח"ל, זה לפנים משורת הדין, כאשר אתה מתחרט על מעשים רעים, אז גם התוצאה הבעייתית נעקרת. לא שהבן אדם באמת יחזור לחיים, אבל תוצאה רוחנית הבעייתית נעקרת, היא נמחקת מההיסטוריה. אבל זה באמת לפנים משורת הדין. וכשאתה מתחרט על מעשים טובים שאתה עשית, זה יישאר. מעשים טובים, מעשים טובים, ולא לא הולכים לפני משורת הדין כדי להרע. זאת הטענה שלו. לענייננו, מה שהדבר הזה אומר, שנייה, לענייננו מה שהדבר הזה אומר, זה שבכל מצווה ובכל עבירה יש שני היבטים. ההיבט של הציווי וההיבט המהותי. ואם אני חוזר לרמזור האדום, לפני שחוקקו את החוק שעשו לעבור באור אדום, ההיבט המהותי עדיין היה קיים. לעבור באור אדום זה מסוכן. אבל ההיבט של הציווי או החקיקה בהקשר המשפטי לא היה קיים. ולכן זה לא היה חוק. בשביל שדבר מסוים יהיה חוק צריך שני דברים. צריך שיהיה ציווי וצריך שיהיה איזשהו טעם לציווי. זה לא ציווי שרירותי. אלא הציווי נועד כדי למנוע בעיה או כדי ליצור דבר חיובי. אז זו שאלה פילוסופית מעניינת, דנו עליה לא מעט, למרות שאני כמעט לא מכיר מישהו חוץ משיעורי מבוא כאלה שתמיד מסרטטים את כל האפשרויות, גם ההגיוניות וגם הלא הגיוניות. אז שם תמיד שומעים גם על האופציה של המצוות אין טעם כשלעצמן, זה רק עניין של, לא יודע, סוג של משחק של ציות או מרד, ולא לא תוכן אמיתי. הרמב״ם בחלק השלישי מדבר על זה בנבוכים, מדבר על זה שזה לא יכול להיות נכון, זאת אומרת, אנשים חושבים שהם הופכים את הקדוש ברוך הוא לגדול מבריאותיו, וזה שהוא עושה דברים ללא טעם, מרפוך, בני אדם שעשו דברים ללא טעם, אנחנו נתייחס אליהם כשוטים. זאת אומרת, אז להגיד שהקדוש ברוך הוא עושה דברים סתם, כי אין להם בלי טעם, זה להפוך אותו לקטן מבריאותיו. בן אדם לא עושה דברים סתם, בלי שיש סיבה. אבל עוד פעם, אפשר אולי להתווכח על, על הטענה הזאת, זה גם שאלה באיזה מישור אתה מדבר על הטעם, כי הטעם הוא אולי תיקון בעולם, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה. הוא יכול לברוא אותו אחרת. אז אנחנו משחקים בתוך מסגרת נתונה. אז מבחינתנו, אנחנו עושים דברים כדי להשיג משהו, כדי למנוע משהו אחר. אז כשאתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, זו שאלה קצת יותר קשה להגדרה. כי הוא זה שיצר את המבנה הזה של העולם, שבגללו המעשה הזה יוצר דבר חיובי, והמעשה ההוא יוצר דבר שלילי. היה יכול לייצר אחרת. כשאתה שואל את השאלה למה הוא יצר את העולם כך, זאת שאלה אחרת, מאשר בהינתן שזה העולם, למה הוא ציווה עליי לעשות כך או לא לעשות כך. אני מדבר על השאלה השנייה. Okay? רמח ושסע, כן? כן, בסדר, זה דרושים נחמדים, לא?
מה הרשימות כשבן אדם חוזר מתשובה מאהבה ונהפכים לו העברות
לזכויות, מבחינת התוצאה המעשית? זה נקודה מאוד מעניינת. הגמרא ביומא באמת אומרת שבתשובה מאהבה סדומות הופכות לזכויות, בתשובה מהירה הן הופכות לשגגות. מה שמעניין זה שהסדומות אף פעם לא נמחקים. נכון? זה לא קורה. זאת אומרת, הפעולה שקרתה, קרתה. כל מה שאתה יכול זה לשנות את הצבע שהיא נצבעת. האם זה צבע חיובי, צבע שלילי, אבל אתה לא יכול למחוק אותה מההיסטוריה. גם תשובה לא עושה, אפילו תשובה לא עושה את הדבר הזה. היא יכול או יותר יכולה לצבוע אחרת את המשמעות של הפעולה שאותה עשית.
אפשר לצבוע
חזיר לצבע יפה. אפשר לצבוע, למשל, אם אתה משתמש בעבירת החזיר כמינוף לחזור בתשובה, ואז בעל תשובה עדיף מצדי גמור, כמו שחזל אומרים, וזה בעצם אומר שבלי העבירה לא יכולת להגיע למדרגה של בעל תשובה. ואז זה אומר שבעצם בסוף, אחרי שכבר חזרת בתשובה, יש משמעות חיובית גם לחטא של אכילת החזיר. מה? כי זה אפשר לך להיות בעל תשובה. זאת אומרת, אם לא היית עושה חטאים, לא היית בעל תשובה. למשל. זה מה שהגמרא, הגמרא הרי אומרת, האומר אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, הם מספיקים בידו לעשות תשובה. אז החסידים, לפעמים גם הם אומרים דברי טעם, הם מסבירים שהווה אמינה הזאת לחטוא ולחזור בתשובה היא הווה אמינה מהותית. זה לא סתם יצר הרע. אני רוצה להיות במדרגה של בעל תשובה, אז אני עושה אידיאולוגית עבירות כדי אחרי זה לחזור בתשובה. כי אם אני לא אעשה עבירות, אז אני אהיה סתם צדיק גמור. ואני רוצה להיות במדרגה של בעל תשובה. אז על זה מחדשת הגמרא, אל תעשה את זה. לא ראוי לעשות את זה, אבל יש הווה אמינה כזאת. זאת אומרת, יש היגיון כזה. זה בדיוק הטענה שם. אוקיי? אם אתה עושה את זה באופן אידיאולוגי, אז הקדוש ברוך הוא יקשה עליך את תהליך התשובה. לא יודע אם זה בלתי אפשרי, אבל הוא יקשה עליך לעשות תשובה. אל תבנה על זה שאתה תוכל לעשות חטא ולחזור בתשובה, ואז תהיה בעל תשובה. לא עובדים כך. אל תדאג, אתה תחטא גם בלי לעשות את זה אידיאולוגית. יהיה לך על מה לעשות תשובה גם בלי זה. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אוקיי? כן? כן, פעם השלישית זה בכלל, זה דיון אחר, כן. אחרי שלוש פעמים כבר. כיוון שעבר ושנה נעשה לו כיתר. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, המסקנה בסופו של דבר היא שבכל מצווה ועבירה, יש שני ההיבטים, זה א', ההיבט של הציות או המרד, נקרא לזה ההיבט הסובייקטיבי, וההיבט האובייקטיבי זה, או המהותי, זה התועלת או הנזק מהמעשה הזה. אוקיי? זה שני ההיבטים. יותר מזה אני אומר, בשביל שמצווה תחשב כמצווה, צריך שיהיו לה את שני ההיבטים. בלי אחד מהם זאת לא מצווה. עוד רגע אני אסביר את זה יותר. לפני שאני אסביר את זה, עוד מילה. הגמרא אומרת, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. נכון? בדרך כלל האינטואיציה הראשונית שלנו, כן. האינטואיציה הראשונית שלנו זה שגדול מי שאינו מצווה ועושה. זה וולונטרית, כן? יש זה לכאורה יותר ערך. אבל חזר אומרים, גדול המצווה ועושה. אז יש כל מיני וורטים שמסבירים למה זה נכון. לא צריך להגיע לוורטים האלה. יש תוספות ראש וריטווה, שהם אומרים שגדול המצווה ועושה, ושכשהוא מקיים את המצווה, אז יש לו את שתי התועלות. הוא גם מציית לציווי, והוא גם משיג את התועלת של מעשה המצווה. לעומת זאת, מי שאינו מצווה ועושה, אז את התועלת של מעשה המצווה אולי הוא משיג, או חלקית, או לגמרי, אבל אין לו את המעלה הזאת של הציות לציווי. מה? תועלת זה התועלת? לא יודע, כשאוכלים חזיר יש נזק, כששומרים שבת יש תועלת. זה מה שדיברנו קודם, מישהו שאל קודם, מי אמר לי שזה ככה? אני אומר, ההיגיון שלי אומר שזה ככה. אז התוספות ראש והריטב"א אומרים שגדול המצווה ועושה משאינו מצווה ועושה, זה בגלל הרעיון הזה. שאם אתה מצווה ועושה, אז יש לך את שתי התועלות החיוביות כשאתה עושה את המצווה. אם אתה לא מצווה ועושה, יש לך את התועלת, אבל אין לך את הציות. ולכן אתה פחות גדול, זה הכל. זאת אומרת, עניין כמעט אריתמטי, הייתי אומר. פה יש שתי תועלות ופה יש אחת. לא, בלי זה שיש לך ידע, תמיד אני מתקדלים לזה, שאם יש ציווי, אז יש לך יותר יצר, ואתה מתגבר על היצר, לכן אתה יותר גדול, כל מיני הסברים מן הסוג הזה. אני לא צריך להגיע לזה. טוב, בכל אופן, אולי זה נכון, אבל לא צריך להגיע לזה. בכל אופן, זה הרעיון. עכשיו, מאיפה אני לוקח את העובדה, שבשביל לא רק שבכל מצווה יש את שני היבטים האלה, אלא שבלי שני היבטים האלה, זאת לא מצווה. אז ככה, יש רמב״ם בשורש התשיעי. הרמב״ם יש לו 14 שורשים שהם כללים למניעת מצוות. זה סתם כדאי לדעת, זה ילווה אותנו לכל אורך הסדרה הזאת, כי השורשים הם בעצם החיבור של הרמב״ם שמתאר את הכללים איך מונים מצוות. כשאנחנו עוסקים במניעת מצוות, החיבור העיקרי הוא השורשים של הרמב״ם. אוקיי? עכשיו, השורש התשיעי מבין השורשים האלה מדבר על מניעת מצוות שחוזרות על עצמן כמה פעמים. בואו אני אקרא לכם קצת, המקרן הזה לא עובד משום מה, אז זאת תהיה תורה שבעל פה. מה? נגיד
לנו.
אולי היא מגויסת, יכול להיות שהיא במילואים בעזה. אה?
אולי נסת לעזור?
כן, בטח, אם אתה נתמצא, אני אשמח. אז אני אתקע את זה פה. כן, המקרן עובד, רק אין את החיבור הזה, לא? אולי הקבל לא בסדר? שים קבל. צ'ק דה פלאג, כמו שאומרים בני דודינו האמריקאים. לפעמים הבעיות הן פשוטות. לא, זה המקרן.
אני אנסה אולי ב... של המקור.
הופ, קוסם, כל הכבוד. תודה. טוב, אז אני רוצה להדגים את זה על ידי דברים שכותב הרמב״ם בשורש התשיעי. אני גם עובד עם הזום וגם פה, אז אני מקווה שאני לא מתבלבל. אני רוצה לשתף את זה גם להקלטה וגם במסך. גדול עליי, אני טכנופוב ידוע. אז צפו שיבושים. טוב. בכל אופן, אז בשורש התשיעי הרמב״ם אומר ככה, השורש התשיעי, שאין ראוי למנות עליו עם והעשה, אבל הדברים המוזהר מהם והמצווה בהם. דע שכל, זה יפורט עוד רגע, דע שכל ציוויי התורה והזרותיה הנה הם בארבעה דברים, בדעות ובפעולות ובמידות ובדיבור. וזה שהוא ציוונו להאמין דעת אחת מן הדעות, כמו שציוונו להאמין הייחוד ואהבת האל יתברך ויראתו, או שהזהירנו מהאמין דעת אחת מן הדעות וכולי, בקיצור הוא מפרט הכל, על מידות, דיבורים וכולי. וכשהגיעו אלו העניינים, אני עובר פה אחרי שהוא מפרט את ארבעת הסוגים של המצוות, וכשהגיעו אלו העניינים, הנה ראוי שימנו העניינים המצווה בהם או המוזהר מהם, יהיו פעולה או דיבור או אמונה או מידה, ולא נביט לריבוי הציוויים שבאו בעניין ההוא, אם היה מן המצווה בו, או לריבוי ההזהרות שבאו ממנו, אם היה מן המוזהר ממנו. כי כולם הם לחיזוק לבד. זאת אומרת, מה קורה? הרמב״ם למשל אומר, הנה תראו, מביא פה. כן, כי פעמים ישוב בעניין אחד בעצמו, הזרה אחר הזרה לחיזוק, וכן יבוא בו ציווי אחר ציווי לחיזוק גם כן. האלוהים, אם לא כשתמצא, כן, זה לשון שבועה, אם לא כשתמצא לשון לחכמים בהפריש העניינים ויבארו לך המפרשים, שכל לב מהם או שכל עשה כולל עניין, זולת העניין שיכלול הלב האחר או עשה, כי אז ראוי למנותו בלי ספק. אבל אם לא, אז לא. מה זאת אומרת? למשל, הרמב״ם בהמשך מביא, יש, התורה חוזרת 12 פעמים על הציווי לשמור שבת. האם אנחנו מונים 12 מצוות עשה? הבא על מצוות עשה לשמור שבת. אה? מה זאת אומרת 36? אה, אוקיי, כן, בשבת, הוא מביא את הדוגמה של שבת, כן, גם בגר זה ככה, בשבת 12 פעמים, האם מונים 12 מצוות עשה? הרמ"א אומר שלא. למה? תראו את הניסוח שלו למעלה, אני חוזר למעלה, שאין ראוי למנות הלווים והעשה, אבל הדברים המוזר מהם, והמצווה בהם. אנחנו לא מונים את הציוויים, יש 12 ציוויים, אלא את מה? את הדברים שהציוויים האלה מצווים עליהם. וכאן זה רק דבר אחד, לשמור שבת. אנחנו מונים מצווה אחת ולא 12, ואותו דבר בלווים, אוקיי? בחלק השני של ה... בחלק השני של השורש, נתחיל ככה בלי התראה באמצע פסקה, אמנם כשיהיה לב אחד כולל עניינים רבים, הנה אז יימנה הלב ההוא לבדו. לא כל עניין ועניין מן העניינים שיכלול אותם, הלב ההוא. וזהו לב שבכללות שאין לוקים עליו, כמו שנבהר אתה. כי אמרו, קדושים פרק י' ת', כן, בספר ויקרא, לא תאכלו על אדם. אמרו בפירושו, מניין לאוכל מבהמה קודם שתצא נפשה שהוא בלא תעשה, תלמוד לומר, לא תאכלו על אדם. אסור לאכול מבהמה לפני שיצאה נפשה. לפני שהוציאו ממנה את הדם. דבר אחר, מניין לאוכל בשר קודשים קודם זריקת הדם שהוא בלא תעשה, תלמוד לומר, לא תאכלו על אדם, לא תאכלו בשר ועדיין דם במזרק. רבי דוסה אומר, מניין שאין מברין על הרוגי בית דין, שלא אוכלים, תלמוד לומר, לא תאכלו על אדם. רבי עקיבא אומר, מניין לסנהדרין שהרגו את הנפש, שאין תואמים כלום כל אותו היום, תלמוד לומר, לא תאכלו על אדם. אמר רבי יוסי ברב חנינה, אזהרה לבן סורר ומורה מניין, תלמוד לומר, לא תאכלו על אדם. הנה אילו חמישה עניינים, הנה אילו חמישה עניינים כולם מוזר מהם, והם כולם נכללים תחת זה עליו. יש פסוק אחד, לא תאכלו על אדם, שממנו לומדים חמישה דברים שונים, חמישה איסורים שונים. ועוד אמרו בברכות, מניין שלא יתאום אדם כלום עד שיתפלל, תלמוד לומר לא תאכלו על אדם, לא תאכלו עד שתתפללו על דמכם. זה מאוד מעניין, הרמב״ם נראה ממנו כאן, שלאכול לפני התפילה זה דאורייתא. זאת אומרת, לומדים את זה מאיסור, בדרך כלל מבינים שזה רק כדי לא להסיח את הדעת מהתפילה או משהו כזה, אבל פה נראה מהרמב״ם שזה לא תאכלו על אדם, זה לאו דאורייתא. ובביאור אמרו בגמרא סנהדרין ממנותם אילו העניינים על כולם, אינו לוקה, משום דאב אליו שבכללות, וכל לאו שבכללות אין לוקים עליו. ובהרו גם כן, כי לאו שבכללות הוא דעת ותרי תלת האיסורי מחד לאו, ואין ראוי שימנה כל איסור ואיסור שכלל עליהם זה עליו מצווה בפני עצמה, אבל ימנה עליו לבדו שכולל אילו הדברים כולם. פה אנחנו מונים לאו אחד, עוד שני אחת, אנחנו מונים לאו אחד, ולא את חמש או שש את ההוראות המעשיות שנלמדות מהפסוק, אלא לאו אחד. והוא אומר, ודמיון זה עליו גם כן.
עכשיו הרבה עוד,
שרמנו פעם שזה מדורייתא, זה קשור למחלוקת, למצוות שנלמדות מדרש הפסוקים, שאלה אם דבר כזה הוא דרש, אתה מניח שדבר כזה הוא דרש, זה לא פשוט. לא תאכלו על אדם, היית אומר בפשטות, לא תאכלו עד שתפללו על אדמכם, זה לא דרשה, אנחנו לא דורשים פה איזה עת, עושים גזרה שווה, ככה אנחנו מפרשים את הפסוק. יש פה מקום לדון, זאת שאלה מעניינת, יכול להיות שזה יהיה קשור לזה גם. בכל מקרה זה... אם זה היה ככה, זה היה צריך להופיע בשורש השני. בשורש השני הרמב״ם עוסק בדברים שנלמדים מדרשות, וכאן הוא מביא את זה בשורש התשיעי. עוד רגע, אני אסביר למה זה אולי, אבל עדיין יש לזה שורש משותף. ודמיון זה עליו, גם כן, כלומר, לא תאכלו על אדם, אומרו ולפני עיוור לא תיתן מכשול וכו', כי גם הוא כולל עניינים רבים כמו שנבהר. גם צריך לכן עליו. מאיפה הרמב״ם מוציא שאנחנו מונים את זה כלאו אחד ולא כחמישה לאווים? בגמרא כתוב שלא לוקים על זה. אבל לא כתוב משהו על מניין המצוות. הרמב״ם מחליט שמבחינת מניין המצוות, אנחנו מונים פה מצווה אחת ולא חמש. לא, זה לא תומס, הדברים לגמרי שלמים.
זה נוגד לו שאומר קודם, קודם הוא אמר,
נסתכל
על המעשים.
זה עוד שאלה, זה סתירה.
על המעשים ולא על ה...
זאת סתירה מול מה שהוא אמר קודם. קודם כל אני רוצה להבין את זה עצמו, אחרי זה סתירות. מאיפה הרמב״ם מוציא? בגמרא כתוב שלא לוקים. מאיפה הרמב״ם מוציא את זה שלא מונים יותר ממצווה אחת. מטרמה מונה לא תוכלו על אדם מצווה אחת, עזרה לבן סורר ומורה, שכוללת גם עניינים נוספים. אבל במניין המצווה זה מצווה אחת. איסור אחד. אני חושב שהרמב״ם מבין שלא לוקים על זה כי זה לא מצוות. לכן לא לוקים. מה זאת אומרת? מבחינת הרמב״ם, בשביל ללקוט על משהו, צריך שתהיה לו עזרה בכתוב. עכשיו, החמישה עניינים האלה, קשה להגיד שיש לך עזרה בכתוב, כי העזרה שיש בכתוב יכולה להתפרש על זה, על זה, על זה או על זה. תמיד יכול האדם להגיד, רגע, אני הבנתי שלא אוכלים לפני התפילה, אבל מאיפה אני יודע שאסור לאכול ביום שהורגים בן אדם או הפך? אתה, אין פה עזרה חד משמעית מתוך הפסוק, ורק בגלל שחסרה העזרה לא לוקים. אגב, זאת כנראה הסיבה, זה מה שאמרתי רק קודם, זאת כנראה הסיבה שבגללה לא לוקים על דברים שנלמדים מדרשות. כי גם דברים שנלמדים מדרשות, הם לא כתובים בפסוק, אתה מוציא את זה מהמילה עת או מגזרה שווה, יכול אדם להגיד, לא יודע, אני לא הבנתי שיש פה עזרה שהזהירו אותי לא לעשות את זה, אז אי אפשר להלקוט בן אדם, כי לא הזהירו אותו. ואין לו רמם קושר את השורש השני לכלל הזה שאין לו קים אלא אם כן מזהירים, אין לו נשין אלא אם כן מזהירים. אז נראה שהוא תופס שדברים שנלמדים מדרשות הם לא מהוות עזרה. דברים שמהווים עזרה זה רק דברים שכתובים בתורה, אז אני יכול להגיד, אתה עוזרת, זה כתוב בתורה. אני דבר נלמד מדרשה, זה ויכוח גדול בין מפרשי הרמב״ם, אני חושב שזה לא דאורייתא גם. אבל יש ויכוח גדול בין מפרשי הרמב״ם בעניין הזה. רוב מפרשי הרמב״ם אומרים זה כן דאורייתא, רק לא לוקים.
למה
שלא נגיד
שעליו? מה? האקדמיה אומרת שזה רבנן.
נכון.
למה שלא נגיד שעליו הזה כולל חמש עזרות? מה זה נראה התחמקות? לא, אני התכוונתי לשני ולא לציבור.
כי אני לא יכול לדעת, כנראה, האדם מן השורה כנראה לא יכול להבין מתוך הלב הזה את כל חמש העזרות. ואם הוא למד אצל הרב שלו את העזרה מספר 2, אז הוא לא יודע על העזרה מספר 1, 3 או 5. אז לכן זה לא נחשב עזרה מספיק חד משמעית בשביל שאפשר יהיה להלקות על פיה. תסביר לי אתה אחרת למה לא לוקים עליו שבכללו. זאת שאלה, זאת חידה שהתלבטתי בשנים. מה רע בלב שבכללו? זה לב לכל דבר בעניין, זה דאורייתא. לכל דבר בעניין. אז למה לא לוקים? אפשר, הרמב"ם מוטרד בדיוק מזה, וההסבר שהוא מצא זה זה. לא לוקים, לא בגלל שזה לא חמור, לא בגלל שזה לא דאורייתא, כי אין עזרה. או אין עזרה חד משמעית, יש עזרה, אבל העזרה לא מספיק חד משמעית כדי ללקוט. בדבר שיוצא מדרשות, כנראה זה לא נחשב בכלל עזרה. לא רק לא עזרה לא מספיק חד משמעית. ולכן שם זה אפילו דברי סופרים, ולא דאורייתא, לפחות איך שאני מבין את זה. אבל כאן זה לפחות לא עזרה מספיק חד משמעית. טוב, אז זה החלק השני של השורש. ומכאן והלאה הוא ממשיך על העניין של אף שבכללו. שואל רבי ירוחם פרלה, זה שהוציא את ספר המצוות של רס"ג. יש לו בהתחלה מאמרים על סדר השורשים של הרמב״ם, בכל שורש הוא דן מה השורש אומר, מי חולק עליו, האם רס"ג מקבל אותו. כן, אתם מכירים בישיבות מתבטחים שזה ספר המצוות של רבי ירוחם פרלה עם הערות של רס"ג. זאת אומרת, זה שלושה כרכים כאלה, כשהספר של רס"ג זה חמישה עמודים, לא יודע, מין כזה, כל מצווה זה שתי מילים, מצוות שתי מילים. בכל אופן, אז יש לו מאמר ארוך על השורש התשיעי, ושם הוא טוען שיש סתירה בדברי הרמב״ם. כי בתחילת השורש הרמב״ם אומר שאנחנו לא מונים את הציוויים אלא את הדבר שהם מצווים עליו. 12 פעמים שהתורה אומרת לשמור שבת נמנים כמצוות עשה אחת. למה? יש 12 ציוויים. כן, אבל התוכן הוא אחד. אוקיי? אז זה, לכן זה נמנה פעם אחת. אז הולכים אחרי התוכן, לא אחרי הציוויים. בחלק השני הוא אומר הפוך. יש לי ציווי אחד עם חמישה תכנים שונים, אנחנו מונים פעם אחת, אז הולכים אחרי הציווי ולא אחרי התכנים. אז תחליט, הולכים אחרי הציווי או אחרי התכנים? מה אתם אומרים? נכון. יש איזה דפקט בחשיבה הישיבתית. כן, החשיבה הישיבתית, כשאנחנו עושים חקירה, אז זה או א' או ב', האם זה הרשלנות בשמירה מחייבת על נזקי ממון, או האחריות של האדם על ממונו. כן, לא הרשלנות, אלא עצם העובדה שממוני הזיק. אולי זה שניהם. למה תמיד הדיכוטומיה הזאת שזה או זה, או זה, ותמיד אחד מהם? זה כסור. זה לא כסור, זה אור. אז יכול להיות זה שניהם. אוקיי, אז גם פה אותו דבר, מה ש... זה הרבה פעמים תוקע אותנו, אגב. אני יכול להראות אפילו על הרשלנות ב... כתבתי על זה פעם מאמר. על הרשלנות ב... לא הרשלנות, על החיוב ונזקי ממון. אני יכול לראות למשל שקושיות על הפני יהושע, מקום אחד נראה שהוא אומר שזה בגלל הרשלנות, מקום אחר נראה שהוא אומר שעצם העובדה שממוני הזיק וחייבת, והתשובה היא שהוא דורש לשניהם. שלכם.
אבל גם פה, כל ה... לא
תוכלו
על אדם
יהיה ציווי
אחד.
רק פה. רק פה. זה ציווי אחד, אבל יש, אבל חמש הוראות, חמישה תכנים שונים.
גם בשבת יש הרבה איסורים.
לא, בשבת יש 12 פעמים אותו איסור, אותו תוכן. אז 12 ציוויים עם תוכן אחד. פה זה ציווי אחד עם חמישה תכנים. עכשיו, אם בשני המקרים אתה מונה פעם אחת, אז יש לכאורה סתירה. בחלק השני נראה שאתה הולך אחרי הציוויים ולא אחרי התכנים, לכן אתה מונה פעם אחת, למרות שיש הרבה תכנים, יש ציווי אחד. בחלק הראשון אתה אומר, אני מונה פעם אחת, כי יש תוכן אחד, למרות שיש 12 ציוויים. אז אתה הולך אחרי התוכן, לא אחרי הציוויים. אז תחליט, אתה הולך אחרי התוכן או אחרי הציוויים. התשובה פשוטה, לא יודע מה הוא מסתבך עם זה. ברור, צריך את שניהם. בשביל שמצווה תימנה, צריך שיהיה לה תוכן ייחודי משלה, בשונה מאחרים, וצריך שיהיה לה ציווי משלה, בשונה מאחרים. ברגע שיש לי מצווה שיש לה ציווי, שלא משותף עם דברים אחרים, רק לה, ותוכן שהוא רק שלה, היא מצווה שתימנה, זאת מצווה דאורייתא. אם יש מצווה שיש לי תוכן נפרד, אבל אין עליה ציווי נפרד, אז היא לא תימנה, זה החלק השני של השורש. אם יש מצווה שאין לה תוכן נפרד, אבל יש עליה ציווי שונה, גם לא יימנה, זה החלק הראשון של השורש. את החלק הראשון והחלק השני בסך הכל מדברים כל פעם על אחד, על אספקט אחר מתוך השניים שחסר. אבל תכלס צריך את שניהם. אין פה שום סתירה. עכשיו, למה באמת צריך את שניהם? כן? למה באמת צריך את שניהם? אני חושב שזה מתחבר למה שראינו קודם. שכיוון שמה שהבאתי מהרמח"ל ורבי חיים וסרמן, שכל מצווה יש בה שני היבטים. יש את ההיבט של הציות לציווי של הקדוש ברוך הוא, ויש את ההיבט של התועלת, התוכן. למה אנחנו מצווים ככה? כן, המעבר באור אדום הוא גם מסוכן, לא רק שהוא נגד החוק. אוקיי? שני דברים. ואותו דבר בעבירות. מצוות ובעבירות. אוקיי? עכשיו, לא יכול למנות חמש מצוות, כי יש רק ציווי אחד. כשתמנה חמש מצוות, צריך חמישה ציוויים, שלכל אחד יש תוכן עצמאי. אבל פה יש ציווי אחד עם, עם חמישה תכנים עצמאיים. כן?
פה זה חמש מצוות.
לא, מצווה אחת.
אבל לפני עיוור
לא תיתן מכשול, וכל אלו לא מצוות. מצווה אחת. לפני עיוור לא תיתן מכשול, זה לא לתת אסרה, לא להכשיל אותו בדרך, לא להכשיל אותו בעבירה, וכל אלה זה איסור אחד, לפני עיוור. לא, יש ציווי אחד אבל. שלושה תכנים הם ציווי אחד, ימנה פעם אחת.
לפני
עיוור
לא
תיתן
מכשול, והיא לא תוכלו על אדם.
לא, לא, לפני עיוור לא תיתן מכשול, זה מצווה אחרת, לא קשור לא תוכלו אדם. זה פשוט שתי דוגמאות למצווה אחת שמתפרטת לחמש הוראות שונות. לציווי אחד, פסוק אחד, שמתפרט לכמה הוראות שונות. יש לו כמה דוגמאות, לפני עיוור זו דוגמה אחת, לא תוכלו על אדם זאת עוד דוגמה, וכל הדוגמאות האלה מונים מצווה אחת. למרות שיש כמה הוראות שונות שנלמדות מהציווי הזה. אוקיי? זה מאוד מעניין, אגב, עוד שנייה, במלחס חינוך הוא רוצה לטעון, הוא בכלל יש לו יציאות למלחס חינוך, הוא רוצה לטעון שאין איסור להכשיל עיוור בדרך. כי חז"ל מדברים רק על הכשלת אדם בעבירה, או עצה שאינה הוגנת. אבל להכשיל עיוור בדרך, לכוון אותו למקום שבו הוא ייקשל, זה לא עשו. זה כמובן מופרך. כן, ברור שכשעושים דרש, אין מקרה יוצא מדי פשוטו, יש דרש, אבל הפשט נשאר בעינו, הדרש מוסיף עוד משהו, לא מחליף את הפשט. כן? הוא אומר שאין איסור להכשיל, זה הזוי. יש יד רמה בפרק שני בבבא בתרא, אז זה תמיד מביאים בשיעורי המבוא לבבא קמא. כשמדברים על השאלה, מה מקור האיסור להזיק? אז מביאים, יש את היד רמה בפרק לא יחפור, בפרק שני של בבא בתרא, שהוא אומר שמה שהאיסור, המקור האיסור להזיק זה לפני עיוור לא תיתן מכשול. ברור שהוא למד שזה, שיש איסור להזיק, זאת אומרת לגרום לו לנזק לעיוור. טוב, לא צריך אותו, כתוב בתורה. מה... יש דברים, כתבתי על זה פעם מאמר, לא קשור לזה דווקא, על מה שנקרא הלכות עקורות. יש עקורות. זאת אומרת, יש הלכות מסוימת שכתובות בתורה ולא מופיעות בחז"ל. והשאלה האם זה מחייב, האם יש הלכה כזאת. לדוגמה, שביתת בנו. למען ינוח שורך וחמורך, כן? בנך וביתך, עבדך ועמתך, שורך וחמורך, בנך וביתך לא מופיע בשום מקום. שביתת בנו. יש שביתת בהמתו, שביתת כלים זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אבל שביתת שביתת בהמתו זה איסור, איסור דאורייתא. כתוב בתורה, באותו פסוק אבל כתוב גם שביתת בנו. מה עם זה? אז הרשב"א בפרק מי שהחשיך, הרשב"א טוען שיש באמת איסור שביתת בנו, לכן כשאתה נותן לילד לעבור איסור בשבת, אז עברת על איסור שביתת בנו. מגן אברהם מביא את זה, וזה מקור יחיד שמופיע בראשונים, לא בגמרא, ורוב הראשונים לא מביאים את זה, ולא מסכימים עם הרשב"א, ולא מופיע. כתוב מפורש בתורה. אז פה זה באמת שאלה מעניינת, אם ההלכה לא מעגנת את זה באיזושהי צורה, וזה כתוב בתורה, האם זה עדיין הלכה מחייבת? האם יש איסור דאורייתא של שביתת בנו? או חובה דאורייתא של שביתת בנו? אני נוטה לחשוב שכן, מאותה סיבה שאמרתי על מנחת חינוך של הכשלה. כתוב בתורה. חז"ל לא התעסקו עם זה, כי לא היה להם מה להגיד על זה. אוקיי, אז מה? אבל זה כתוב בתורה, לא צריך להגיד שום דבר. היה להם משהו לחדש על זה, אולי היו כותבים. אין להם מה לחדש על זה, אבל זה לא אומר שהם עקרו את הפסוק. מה? יכול להיות שהם הבינו זה אותו דבר כמו שביתת בהמתו, או לא יודע, משהו, אותם מדרים. לא יודע, צריך לדון על זה, אבל אם הם היו רוצים לעקור את זה, הם היו צריכים להגיד, או להגיד מה כן עושים עם הפסוק הזה. סמכות אין לאף אחד אחרי הגמרא. הראשונים יכולים להציע פרשנויות, ואני מעריך את אותם תלמידי החכמים, אז אני אתייחס בכבוד לפרשנות שלהם, ושאני אסכים או שאני לא אסכים. אבל סמכות אין לאף אחד. סמכות יש לסנהדרין או לגמרא. והגמרא זה חידוש, אבל גם לגמרא כנראה יש סמכות. אבל לסנהדרין זה לא תעשו. זהו. אין... בכל אופן, כן. מי זאת המצווה הזאת? היא כוללת את כל הדוגמאות. רק במניין המצוות היא מופיעה פעם אחת. אין איזה נפקא מינה. אתה צודק? לכן הגר"א לא התעסק במניין המצוות. זו דוגמה יפה למה שאמרתי בהתחלה, שמניין המצוות זה נושא זנוח, והגר"א, הבאתי את הדוגמה של הגר"א, כי בעצם אין איזה נפקא מינה. אם אתה מונה את זה או לא מונה את זה, לא משנה. זה עדיין מצווה דאורייתא. זה רק שאלה של לסדר, איך אתה סופר את המצוות. הרמב״ם פה למשל, אבל משתמע ממנו שיש איזה נפקא מינה. כי לא לוקים על זה. נכון? אבל זה באמת חידוש. זאת אומרת, הרמב״ם קושר את זה שלא לוקים לזה שבעצם זה לא נמנע. יכולים להיות ראשונים אחרים שיגידו, אנחנו מונים את כל המצוות האלה. אבל לא ילקו על זה, שאלה שאני לא יודע למה, אבל למה לא ילקו עליו שבכללות? מה הבעיה? הרמב"ם מציע לפחות הסבר, הרמב"ם אומר כי אין עזרה, ואין עונשין, אלא כן מזהירין. טוב, לא יודע. אז לענייננו, מה שרציתי לומר פה מהשורש התשיעי, זה ש רואים שבכל מצווה לא רק שיש שני היבטים, הציווי והתוכן, אלא צריך שיהיו. זאת אומרת, אם אחד מהם חסר, זאת לא מצווה דאורייתא. לכן, למשל, בשורש השני, עוד פעם אני אגיע לדברים האלה יותר מאוחר, שורש השני שהוא אומר שדברים שנלמדים מדרשה הם דברי סופרים, הסיבה לזה זה בגלל שיש שם תוכן אבל אין ציווי. ובשביל שמצווה תהיה דאורייתא, צריך שיהיה לה גם תוכן וגם ציווי. מצוות הרבנן, לדוגמה, אני טוען שיש עליהם ציווי ואין תוכן. אין תוכן הכוונה, אין מהות. התורה לא אסרה עוף בחלב, נכון? אכילת עוף בחלב זה לא דבר בעייתי מצד עצמו. התורה לא אסרה עוף בחלב. חז"ל אסרו מדרבנן לאכול עוף בחלב. בשר בחלב זה דאורייתא. מהות לא נעלמה, לא הייתה אף פעם. אין איסור לאכול עוף בחלב, אין שום בעיה באכילת עוף בחלב. אין מהות של כלום. אין איסור לאכול עוף בחלב, אין שום דבר בעייתי. כל מה שאתה צריך זה לציית לחכמים, כי הם אסרו עליך לאכול עוף בחלב. זה איסור בגברא, לא בחפצה. לא, יש פה גדר. זאת אומרת, אם תאכל עוף בחלב, יכול להיות שתגיע לאכול בשר בחלב. אז זה סייג. אבל המצווה מצד, הדבר מצד עצמו, אם אכלת עוף בחלב, לא קרה כלום. שום דבר בעייתי. זאת אומרת, אם יש מצווה שהיא לא סייג, שם יכול להיות שיש מהות, וגם היא לא מהות מספיקה בשביל דאורייתא, אז היא מהות בעוצמה נמוכה. אחרת זה חיוב מדאורייתא. אז שם אבל יכול להיות שיש מהות גם אם בעוצמה נמוכה, אבל כאן אין מהות בכלל. יש לזה השלכות אגב. למשל, הנתיבות טוען, הנתיבות מדבר בריש למד דלת, בכל שם משפט בריש למד דלת, הנתיבות אומר שמי שעובר עבירה דרבנן בשוגג, לא צריך לעשות תשובה. לא עשה כלום. בניגוד לעבירה דאורייתא בשוגג. למה? אני מביא לזה ראייה מגמרא בעירובין. הגמרא בעירובין אומרת שאם אדם רואה את רבו עומד לעשות עבירה, הוא צריך לעצור אותו בנימוס, ולהגיד לו, לא לימדתנו רבנו שדבר כזה וכזה אסור, אוקיי? כדי, אולי הוא פספס משהו, אז למנוע אותו מלעשות את העבירה. אבל בדרבנן, קודם אבדינן עובדה ועד ארמות בינן תיובדה. אם הוא עומד לעבור עבירה דרבנן, עזוב, תן לו, ואחרי זה תשאל אותו רק כדי לדעת. הוא שואל למה? מה ההבדל? זה, מה, זה לא צריך לעשות משמור מצוות דרבנן? הוא לא צריך להישמר מעבירות דרבנן? ודאי שצריך. אומר, כן, אבל מכאן רואים, כי אם הוא, הרי הוא עושה את זה בשוגג, צריך להעיר את תשומת ליבו, כי הוא עושה את זה בשוגג. בשוגג אין בעיה, בעבירה דרבנן הוא לא עשה כלום. בדאורייתא גם בשוגג עברת עבירה. אמנם בשוגג, אבל עברת עבירה. בדרבנן, אם עשית את זה בשוגג, לא עברת עבירה. זה לא, בדאורייתא, אם עשית את זה בשוגג, זה טיעון לעונש. הפחות השם. אתה רק אולי קורבן, אבל אין עונשי בידי. אוקיי? אבל בדרבנן, אם עשית את זה בשוגג, אין איסור בכלל. לא שזה עונש פחות. לכן לא צריך לעשות תשובה, וכל מיני דברים שם, זה נפקא מינה לאיסורי הנאה דרבנן, שאם מישהו מכר לך איסור הנאה דרבנן ואכלת אותו, אז אתה לא יכול לקבל את הכסף חזרה. לא, זה מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע, אולי גם בדאורייתא. אז זה דיון אם זה גם בדאורייתא או רק בדרבנן. אבל שם לא מדובר על זה, מדובר על זה שברור שהוא ישמע לי, רק הוא יתבלבל. או לפחות החשש שלי שהוא יתבלבל, או שאני טעיתי, ואז הוא יסביר לי שאני טועה. אז מה זה אומר בעצם? למה זה ככה? זה רעיון. בגלל שבמצווה דרבנן, המעשה מצד עצמו הוא לא בעייתי, בניגוד למצווה דאורייתא. מצווה דאורייתא, המעשה מצד עצמו הוא בעייתי. אם הוא יאכל חזיר, גם אם זה היה בשוגג, אז הוא אכל חזיר, הנזק קרה פה. ודאי שאני צריך לנסות למנוע את זה. גם אם הוא לא מורד נגד הציווי, כי הוא לא יודע, הוא שוגג. אבל את הבעייתיות שיש במעשה, אני אמור למנוע. אבל באיסור דרבנן, אין בעייתיות במעשה מצד עצמו. אז אם הוא עושה זה בשוגג, כיוון שבשוגג אין את המרד נגד הציווי, כי הוא לא יודע שיש ציווי. ואת הבעייתיות מצד עצמה, אין, בעבירה דרבנן, אז אין כלום, שיעשה את זה. כן. אגב, זה לא מוסכם, וככה, זו שיטת הנתיבות.
לגבי העניין שאחרי הרצח של הבל, בשבוק הוא אומר לו, בני אחי חצוף, שם? נגיד האדמה.
לא, לא, לא עבר, הבל.
אז, הקב' שבוק הוא, מפרשים אומרים, אדם של הבל וגם כל השושלת שלו, שהוא רצה. ואנחנו רואים שיש גם השלכות למעשים שאנחנו צריכים לתת להם דין וחשבון.
אוקיי.
אז למה פה כשאנחנו אומרים שהמצוות דרבנן אין משמעות פיזית באותו רגע,
לא, אין להם משמעות בכלל, לא באותו רגע.
אבל ההשלכות שלהם, בהחלט יש להם...
איזה השלכות? שאולי אני אוכל בשר בחלב אחרי זה?
לא, שמישהו אחר יראה אותך שאתה...
אז הוא יאכל בשר בחלב. אז הוא יאכל בשר בחלב, אז הוא יענש על הבשר בחלב שהוא אוכל. אם עשית לפני עיוור, אז יכול להיות שאתה עובר לפני עיוור. זה דיון אחר, יש איסור לפני עיוור. אבל עצם העבירה, נגיד שאף אחד לא... הרי העבירה דרבנן באה לידי ביטוי במקום שבו לא קרה מה שחששתי שיקרה. נכון? למשל, לא יקרא לאור הנר שם היתה, גמרא בשבת בפרק שני. אסור לקרוא בשבת לאור הנר, כי אם אתה קורא, אולי אם האש תרצד לך קצת, אתה תסדר אותה, ואז תעבור על איסור מבעיר או מחבר או משהו כזה. אוקיי? עכשיו, רבי ישמעאל רצה לקרוא, וכמעט עמד להטות, או ממש איתה, זה שתי גרסאות שמה, ואז הוא אמר כמה גדולים דברי חכמים, ובאמת צריך לא לקרוא לאור הנר ולא לקחת את הסיכון. אבל נגיד שהוא היה קורא לאור הנר ולא מגיע להטות. איזה בעיה קרתה פה? הוא עבר עבירה דרבנן. אם הוא היה מגיע להטות, אז אתה לא צריך להענוש אותו על עבירה דרבנן, כי ההטייה בעצמה זה איסור דאורייתא. אבל עבירה דרבנן, משמעותה העיקרית, זה כשלא הגעת לבעיה דאורייתא, רק יכולת להגיע, אוקיי? ואז כל מה שנייה אחת, כל מה שנשאר זה שאכלת עוף בחלב, או שקראת לאור הנר. עכשיו, זה מצד עצמו לא מעשה בעייתי, לא קרה פה כלום. היית צריך עדיין לא לעשות את זה, כי חכמים ציוו. אז יש פה חובת שמיעה לחכמים. זה רק ציווי, אבל את התוכן, את המהות הבעייתית או החיובית של המעשה אין בדרבנן. בסדר? אמרתי, הלא תסור, זה אומר לי שאני צריך לציית להם. אז אם עברתי הלא תסור, אז בעצם לא צייתתי לחכמים, אבל המעשה מצד עצמו אין בו פגם. אז כיוון, וראינו ברמב״ם שפעולה שבשביל שהיא תהיה מצווה או איסור דאורייתא, צריך שיהיה ציווי וצריך שתהיה מהות. לכן מצוות דרבנן לא נמנות. אפילו שלפי הרמב״ם יוצא מילות אסור. הם לא נמנות כי יש שם רק ציווי ואין מהות. וזה בניגוד למצוות, זה השורש הראשון. שורש השני זה מצוות של סוד מדרשות. מצוות של סוד מדרשה זה דברי סופרים הפוך. זה לא נמנע מכלל דאורייתא, כי אין ציווי. מהות יש, אין ציווי. אתה יודע, והשורש התשיעי, הוא קובע את העיקרון הזה. העיקרון שמה שצריך את שני הדברים כדי להימנות. אוקיי? כן, אמרתי שיש קשר בין השורש התשיעי לשני. כן, אז בעצם יוצא שיש לנו בכל מצווה ובכל עבירה שני אספקטים, האספקט המהותי והאספקט הציווי. עכשיו אולי אני רק אסיים, בשורש השמיני. השורש השמיני של הרמב״ם, אני אעשה את זה בקצרה, הרמב״ם כותב שם כך, השורש השמיני, שאין ראוי למנות שלילת החיוב עם האזהרה. מה זאת אומרת? הוא אומר שיש, אני אעשה את זה בקצרה כי הזמן שלנו קצר, הרמב״ם מדבר כאן על פסוקים בתורה, שמופיעה בהם המילה לא, שלכאורה זה לאו, אבל זה לא שהוא לא לא מצווה, אלא זה לא מתאר, כמו שראינו למשל, על כן לא יאכלו בני ישראל את גידן השם. זה לא שהוא חלק מפסוק חיווי, לא פסוק ציווי. פסוק מתאר, כן? אז גם כשמופיעה המילה לא, זה לא לא שאוסר, אז זה לא לאו. זאת אומרת, אישה מרפן ועל תמיד מופיע בהקשר המצווה. זה במהות שייך ל... ל, 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 לזמן, מה שנקרא, בדקדוק משום מה קוראים לזה זמן, משבר הווה עתיד וציווי, כן, לזמן ציווי. אז באישה מרפן ועל זה תמיד שייך לפסוקי ציווי, אבל המילה לא לפעמים יכולה להופיע בציווי ויכולה להופיע, יכולה לפעמים להופיע בחיווי. ולכן הרמב"ם מקדיש שורש כדי להגיד שכשהמילה לא מופיעה בהקשר של חיווי, לא מונים אותה במניין המצוות. עכשיו, בדרך כלל זה דברים פשוטים, הוא אומר למשל, יש לו הקדמה מרתקת פה, אני... אולי נדבר על זה בפעם הבאה, אבל כאן אני רוצה רגע רק לגשת לעניין עצמו. אומר למשל, כן, אמנם שלילת החיוב הוא עניין אחר. רואים? והוא שתשלול נשוא מנשא, ואין בו מעניין הציווי שום דבר כלל. בו אומרך, לא אכל פלוני אמש, ולא שתה פלוני היין. אז המילה לא מתארת עובדה, עובדה שלילית, אז אתה מתאר אותה אם לא, אבל זה לא לא שאוסר, זה לא לא ששייך לזמן ציווי, אוקיי? טוב, זה טריוויאלי, אף אחד לא יגיד, מה? עוד רגע, אז אף אחד לא יגיד שמילה לא מתארת כזאת צריך למנות, זה לא, בשביל זה לא היה צריך את הרמב״ם, אבל יש בהמשך, הנה, הוא כבר נעלם, זה מזולתנו, שורשים בדרך כלל עוסקים בבהג. כן, הזולתנו הזה זה בהג בעצם. הוא כבר נעלם, זה מזולתנו, עד שמנה לו תצא כצאת העבדים. ולא ידע, כי זה שלילה, לא עזרה. עכשיו, זה כבר יותר טריקי. זה לא כמו ראובן הוא לא אביו של שמעון. שמה לא זה טריוויאלי, ברור שזה לא ציווי. אבל פה זה פסוק הלכתי. לא תצא כצאת העבדים, זאת אומרת, זה מה שאומר, וזה כי האל כבר דן במי שיקה עבדו רמתו הכנעניים, ויחסרהו בעת ההקעה אחד מראשי איברים, שהוא יצא לחירות. זה יציאה בראשי איברים של עבד כנעני. בעמה עברייה, כן, אם הוא מחסר אותה באחד מראשי איברים, היא לא יוצאת לחופשי. זה מה שהוא אומר, זה מה שאומר הפסוק הזה, לא תצא כצאת העבדים. העמה העברייה לא יוצאת כצאת העבדים הכנעניים. אין יציאה בראשי איברים על עמה העברייה. עכשיו, זאת אמירה הלכתית. זה לא כמו אין ראובן אביו של שמעון. אבל הוא אומר עדיין הלא פה, הוא לא שבא לשלול חיוב, לא בא לייצר חיוב. למה? הוא אומר הפסוק הזה של יציאה כצאת העבדים, יציאה בראשי איברים, לא חל על עמה העברייה. אז בעצם הלא הוא לא מתאר, הוא לא לא מצווה. הוא מתאר שנורמה מסוימת שחלה פה לא קיימת פה. נפקא מינה, אם אני מוציא את האמה העברייה הזאת אחרי שהוצאתי אותה בראשי איברים, עברתי איסור שלא תצא כצאת העבדים? לא, אין איסור, רק לא זכותה לצאת. הזכות לצאת לא קיימת עבורה. שללתי ממנה את הזכות לצאת שקיימת לשפחה כנענית. אבל אין פה לא שהוא לאו, שאני יכול לעבור עליו. לכן זה לא מתאר ולא לא מצווה, למרות שהפסוק שייך לז'אנר ההלכתי. לא לז'אנר הסיפורי שבתורה. אבל זה לא הלכתי שבא לשלול נורמה, ולא שבא לייצר נורמה אוסרת. ולכן לא מונים אותו במניין המצוות. אז רואים פה, אני עושה את זה ממש בקצרה, אולי בפעם הבאה אני טיפה ארחיב, כי יש פה הקדמה שהיא מאוד מעניינת. רואים פה שהרמב״ם מבין שבשביל שפסוק יחולל מצוות עשה או מצוות לא תעשה, הוא צריך להיות שייך דקדוקית לזמן ציווי. זה בעצם הקריטריון שמגדיר בתורה את החלק ההלכתי מול החלק הלא הלכתי. נקרא לזה כך. זאת אומרת, הפסוקים אמורים להיות פסוקים של ציווי. לא לגמרי מדויק, כי הפסוק הזה למשל הוא שייך לחלק ההלכתי. למרות שהלא, הוא לא לא מצווה, אבל הוא עוסק בציוויים, הוא שולל את קיומו של ציווי אחר, לכן הוא שייך לעולם ההלכתי. הוא לא...
הוא זה לא מצווה, אז
אין זה לא, זה שלילת החיוב. ככה הרמב"ם אומר, זה שלילת החיוב. אתה שולל את החיוב להוציא בראשי איברים מהמה עברייה. אתה אומר, החיוב ההוא לא קיים כאן. כשאתה אומר, החיוב ההוא לא קיים כאן, הלא הוא לא מתאר במשפט הזה. הוא לא לא מצווה. מה?
זה כמו אבן זה.
כן.
הלא הוא לא מתאר.
מה שהוא לא מתאר. הוא מילת לא מתארת. אוקיי. אז אנחנו נעצור כאן. נמשיך את הרבה.
סוף סוף, מה הסיבות של המיר?